הוא בריא. האדם החולה צריך טיפול. נכון? תביא. האדם החולה צריך טיפול. תודה רבה. ויש שני סוגי אדם חולה. יש אדם שהוא חולה מסיבות טובות, יש אדם שהוא חולה מסיבות לא טובות. מה זה סיבה טובה? זה בטבע. דברים טבעיים. טבעי שאדם יהיה חולה. בעצם יש לנו רק שני מצבים שבהם צפוי מן האדם באופן עקרוני להיות חולה. האחד זה ברית המילה, כי זאת חבלה שאנחנו עושים אותה בעצמנו, באדם, נכון? ברית המילה. ואפילו היא חיובית, אנחנו מרוצים מזה. ודבר שני זה הלידה. אישה יולדת, אז היא חולה, אבל מסיבה טובה, כי היא ילדה, נתנה חיים. כלומר, החיים באים מתוך חולשה מסוימת, החלשה של נותן החיים, דיינו האם, אבל זה טוב, כך צריך. בסדר? כן.
אבל נגיד המחלה עצמה, זה לא ממש מחלה כמו שאנחנו מדברים על טומאה, שזה לא...
המחלה מולידה טומאה. וכאן צריך לברר מה זה הטומאה. טומאה, נאמר, זה חסרון חיים. כלומר, כשאין חיים בכלל, גם אז אין טומאה. למשל, אבנים. האבן היא לא מצופה ממנה לחיות. האבן היא אבן, באשר היא. לכן אבנים לא מקבלים טומאה. האדם הבריא, החי, גם הוא לא טמא. בריא, חי. מתי מופיע הטומאה? במצבי הביניים. אדם שיש לו שפעת, לא, הוא לא טמא. לא, זה נכון, הוא לא טמא.
הוא גם חולה.
אז כנראה שהטומאה מופיעה על רקע מוסרי מסוים. הבה נבדוק מה הוא. וידבר השם, אני קורא כאן בפסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. כלומר, זו הצורה הטובה להיות חולה, וגם זאת טומאה במובן החיובי, אבל נבדוק. אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מנידת דבותה תטמא. כלומר, היא טמאה שבעה ימים, כמו הנידה. אפשר להבין, למה הנידה טמאה? הרי זה למדנו מקודם, נכון? אבל למה הנידה טמאה? היא איבדה אפשרות של חיים, כן? כלומר, היה פה פוטנציאל של חיים, אותו פוטנציאל הלך לאיבוד, יש טומאה. כלומר, מה שנשאר חי, דהיינו היא, האישה, זה נטמא. ולמה כשהיא יולדת, נטמאה? כמו אישה נידה, מאוד מוזר, זה טומאת יולדת, קוראים לזה. להדרבה זה מצוין. יפה, יצא פה משהו חי.
אבל נמדת אפשרות ליצור?
לא. לא, היא לא איבדה את האפשרות ליצור, היא איבדה את החיים. בתוך הגוף שלה היה משהו חי. כלומר, היא הייתה חיה פעמיים, חיי עצמה וחיי העובר. העובר יוצא, מה נשאר? טומאה. טומאה! כי המקום שהיה חי התרוקן מהחיים. איפה עכשיו נמצאים החיים? בהריסה. בסדר? היצור החי דורש עכשיו חלב, החלפת חיתולים, חום אימאי. כבר ישות עצמאית. בסדר? אבל איפה שהוא היה, זה ריק. נכון? למה לומר, אומר, שואלים באינטרנט, למה לומר שהסבל הוא טבעי? הרי הטבע המקורי הוא נתינת החיים ללא סבל. והצער בלידה הוא עקב החטא. אינני מבין את השאלה כלל וכלל. וכי אמרתי שהסבל טבעי? לא. אמרתי שהלידה טבעית. אמרתי גם שהחולי טבעי. גם אם הלידה נעשית ללא כל סבל, אבל יש החלשה של כוחות החיים, מעצם העובדה שמה שהיה חי התרוקן, אז יש חולשה. בסדר? אתה יכול גם להגיד שאולי אם לא היינו חוטאים בימי קדם, אז גם הלידה הייתה נעשית ללא כל החלשה. אבל בכל זאת טומאה הייתה. אבל התורה גם מדברת על האדם המציאותי, האדם החולה, שנחלש מזה שהוא יולדת. כן. ברית המילה, כן. האם יש טומאה אחרי ברית המילה? לא.
אז מה בדיוק המחלה?
בגלל שהמחלה, הטומאה היא בעורלה. ואז הסרת העורלה זה התארות. וביום, בוקר טוב הרב, וכי אבן לא מקבלת טומאה, והרי יש את טומאת הבית. טוב, מלבד זה שלא אומרים את אחרי יש, אכן יש טומאת הבית, זה נכון. אבל זה דורש מהלכים מאוד מאוד רחבים. סתם אבן אינה טמאה. ברור? למשל, אבן נוגעת במת, אין לך דבר טמא מגוף מת. האבן לא נטמאת, נכון? נשארת בטהרתה. טוב, איפה אנחנו? ג' וביום השמיני ימול בשר אורלתו, זה המקור בתורה לזה שצריך לעשות ברית מילה. פרשת לך לך? לא, מה פתאום? הרי פרשת לך לך היא ציווי שמה לאברהם אבינו. כן, אברהם אבינו וזרעו, נכון? רק רגע, אברהם אבינו וזרעו נצטרכו בפרשת לך לך לעשות ברית מילה. אבל כל זה היה נכון עד שניתנה תורת משה. אם נגיד תורת משה לא הייתה ניתנת, היינו באמת מלאים היום מכוח המצווה שניתנה לאברהם אבינו. אבל עכשיו ניתנה תורת משה. אז מה שמשה אומר לנו להמשיך לעשות, נעשה. מה שהוא לא אומר לנו להמשיך לעשות, לא נעשה. ציוונו משה פה בתורתו, וביום השמיני ימול בשר עולתו. מזה אני לומד שכל ההלכות הכתובות בפרשת לך לך הן רלוונטיות גם עבורי. בסדר? כלומר, אנחנו מעבירים את מצוות ברית המילה מהיותה מצוות פרט, מצווה פרטית למשפחתו של אברהם, להפוך אותה למצווה כללית לאומה כולה. בסדר? זה מעבר מפרט לכלל. הרמב״ם מעריך בזה הרבה בפירושו למשנה במסכת חולין. יש שם דיון לגבי גיד הנשה. האם גיד הנשה, זה שאנחנו לא אוכלים אותו, זה בגלל שאנחנו בני יעקב, או בגלל שזה כתוב בתורה? מה אתה אומר? זה מחלוקת גדולה. זה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים במשנה. למשל, האם אם אדם אכל גיד הנשה של סוס, האם הוא עבר על איסור גיד הנשה או לא? מה אתה אומר? אתה אומר שלא, למה? הרי בני יעקב היו אוכלים סוס. הרי עוד לא נאסר עליהם לאכול את הסוס ואת החזיר, נכון? אז מן הסתם, כשהם היו שוחטים סוס, הם היו אוכלים את בשרו, אך נמנעים מלאכול את גיד הנשה, נכון?
אבל יכול להיות שהם אכלו סוס.
ודאי שהם אכלו סוס, הרי עוד לא ניתנה התורה.
אבל הוא שאברהם אפילו עשה עירוב תבשילים.
אז אברהם עשה עירוב תבשילים, אז מה? מותר לו לעשות עירוב תבשילים אם הוא רוצה. קיים אברהם את כל התורה כולה, כי הוא רצה. הוא לא, זה לא מחייב את כולם. אבל בני יעקב היו אוכלים סוסים.
אבל נמצא יסודית שלא תעשה.
מה?
אמרנו גם מצווה יסודית שלא תעשה.
מה זה לא תעשה? תגיד לי, לפי תורת משה, מותר להתחתן עם דודה או אסור?
אסור.
ומי שלוקח את דודתו ומוליד ממנה בן, מה הבן הזה?
ממזר.
ממזר, נכון? ויקח עמרם את יוכבד דודתו, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת מרים. זאת אומרת, שמשה, לפי תורת משה, הוא ממזר. נכון? איך אתה מסביר את זה? משה לא יכול להיוולד לפי תורת משה. טוב, אז דבר פשוט, כן? שמשה, ומה שעשה עמרם זה לפני מתן תורה. כלומר, אתה רואה אפילו איסורים חמורים שהתורה החמירה בהם הרבה, אבל היה מותר לפני כן, בסדר? והם עשו את זה, הם עשו את האיסורים האלה, שאם לא כן משה רבנו לא היה נולד. זה גם מסביר מדוע התורה לא ניתנה לפני כן, כדי שמשה יוכל להיוולד. טוב, אבל יוצא לפי זה שגיד הנשה של סוס, אבותינו לא היו אוכלים, נכון? עכשיו, אם אני אוכל, אחרי שניתנה תורה, אני אוכל גיד הנשה של סוס, אני עובר על איסור גיד הנשה או לא? אז רבי יהודה אומר שכן, וחכמים אומרים שלא. רבי יהודה אומר שכן, בגלל שהאיסור היה גם בתקופה שבה סוס היה מותר. ולכן גם היום, מי שאוכל גיד הנשה של סוס עובר על איסור גיד הנשה. לעומת חכמים שאומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. בסדר? כלומר, משעה של מתן תורה ואילך, רק מה שמשה כותב מחייב אותנו. גם אם הייתה מצווה מקודם.
אבל על גיד הנשה, אם אני לא טועה, אין מזכור חוץ מפרשת וישלח.
נכון, אתה צודק.
אבל מהתוקף, אז ועדיין זה מחייב.
בוודאי.
למה פה היו צריכים עוד
אזכור בשם? שאלתך יפה. מדוע כדי שאתחייב בברית המילה, אני זקוק לאזכור נוסף על זה של פרשת ויקרא, ושהיא כתוב בפרשת הזריע, וביום השמיני ימול וסערור לתור. ואילו, לגבי גיד הנשה, אנחנו מסתפקים באזכור בפרשת וישלח. הכיצד? לכאורה, אם אין עוד אזכור נוסף, אז אנחנו מותרים בגיד הנשה. עד כאן שאלתך. הבנתי אותך נכון? יפה. מה? לא לערב נושא בנושא, בבקשה. השאלה של נועם היא שאלה פשוטה ויפה. הוא שואל, מדוע לגבי ברית המילה, אם אין אזכור נוסף, לא הייתי מחייב ברית מילה, לעומת גיד הנשה, שאני מסתפק באזכור של פרשת וישלח. עד כאן השאלה. בסדר, לא לסבך. תשובה. בפרשת, לך לך, זה ציווי לאברהם. שהשם מצווה את אברהם לעשות ברית המילה. אז אני לא מחויב, אלא אם כן משה חוזר על זה. פרשת וישלח לא מצווה אל בני יעקב. היא מספרת מה שקרה ליעקב, והיא אומרת, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. מי כותב את זה? משה עבורנו, לא עבורם. כלומר, לפי ההסבר הזה, יוצא שאפילו בני יעקב אכלו גיד הנשה. כן, מה אתה אומר? הבנת? יפה. לפי מה שאני אמרתי עכשיו, ייתכן אפילו שבני יעקב כן אכלו גיד הנשה.
אז מה זה על כן לא
יאכלו? זה משה כותב את זה בתורה. גיד הנשה זה אצל כף הירך. כן, מה אתה אומר? כמעט.
למה שמשה לא
יכתוב
את זה אחרי מתן תורה? זה קצת מסבך אותנו שזה...
למה משה כתב את זה בפרשת וישלח ולא במסגרת הלכות כשרות? אז זה אנחנו נזקקים פה לדבריו הנפלאים של אבי, אדרי, שאמר לנו, מה שהזכיר לנו שבשיעורים קודמים, כשלמדנו את פרשת וישלח, הסברנו שגיד הנשה זה האב טיפוס לכל מצוות לא תעשה. זאת אומרת, התורה לא גילתה לנו את טעמי המצוות, חוץ מאשר במצווה אחת, במצוות גיד הנשה, והיא עשתה, איך אני יודע שזה הטעם האמיתי? כי זה מובא שמה במהלך סיפור. כן? כלומר, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. עכשיו, מדוע התורה סיפרה את זה דווקא לגבי גיד הנשה? כי גיד הנשה זה אב טיפוס של כל מצוות לא תעשה שהיא, כי המצוות הן לא תעשה במספר שסה, כנגד שסה גידים. אז לך מצוות לא תעשה שייכת בגיד, שזה לא תעשה שבלא תעשה, כדי ללמד את טעם המצוות לא תעשה כולן. ומה באמת הטעם של מצוות לא תעשה? או של המצוות בכלל. סיפורי האבות, נכון? כלומר, מה שהתורה כותבת בחלק הסיפורי שלה, זה טעמי המצוות בחלק המצוותי שבה. בסדר? יוצא לפי זה שעכשיו יש לך עבודה נפלאה. תיקח את כל 613 המצוות, ותמצא את מקורן בכל סיפורי התורה. אתה תראה דברים נפלאים. כן. כן.
היא חוזרת בתורת משה?
המצווה. האם לגבי מצוות פרו ורבו, התורה חוזרת בסיפור שאחרי מעמד הר סיני? תשובה, היא לא חזרה. היא לא חזרה. ומאחר והיא לא חזרה, הגויים פטורים ממנה. טוב, הווה נקרא, זה סוגיה שלמה, תעזור, זה לא הנושא כעת, אנחנו לומדים עכשיו פשט פסוקים, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, מה למדנו מזה וביום השמיני? אפילו בשבת, אפילו בשבת. בסדר? טוב. השואל אומר, לא הבנתי את מחלוקת רבי יהודה וחכמים. זה ממש מצטער. ממש מצטער מאוד. אבל אני מציע שתסתכל במשנה, במסכת חולין, בפרק גיד הנשה. ושם תראה את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, ואת פירוש הרמב״ם עליה. כן.
הרב, האם יש איזשהו קשר בין השבעת ימים שהאישה נטמאת, כמו שקראנו בפסוק ב', בין זה שביום השמיני...
האם יש קשר בין טומאת שבעה של היולדת לבין יום השמיני של ימול בשר עורלתו? יש במדרש, איזה הסבר על דרך הדרוש כזה, אבל הוא הסבר בכל זאת, שלא יהיו כל העולם שמחים, הרי בברית מילה, כולם שמחים, עושים ברית, כולם שמחים, ואביו ואמו עצבים. לכן התורה הפסיקה את הטומאה בברית. יש... מה?
זה לא אמור להפסיק?
מה?
הטומאה לא אמורה להפסיק רק בגלל מכוח הברית מילה?
צריך לקבוע איזשהו זמן. אז התורה קבעה שבברית מילה כבר הם לא טמאים, אביו ואמו. פסוק ד' ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה. בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. זאת אומרת, 33 ימים ועוד 7, זה יוצא? 40, נכון? 7 ו-33, יוצא 40. אין טועה או לא? זה בסדר, נכון? זאת אומרת, 40 יום, אף על פי שהיא כבר טהורה, החל מהיום השמיני, אבל עדיין יש לה איזשהו עיכוב מלהגיע למקדש. כן? היא לא יכולה לאכול דברי קודש, תרומות ומעשרות היא לא יכולה לאכול, או ודאי קורבן היא לא יכולה לאכול, וגם היא לא יכולה להגיע למקדש. אז זה כמין חצי טהרה, חצי טומאה כזאת. כן? כי צריך 40 יום של השלמה, של הגוף כנראה, כדי להגיע אל הקודש. זה מזכיר לנו משהו אחר, 40 יום. איפה מצאנו 40 יום? מעמד הר סיני. זאת אומרת, יש צורך ב-40 יום של המתנה, על מנת להפנים את רוח החיים החדשה שהופיע בעולם, ורק אז היא יכולה לחזור אל שלמותה ולהיכנס אל מקדש. בהלכות, יש פה שאלה. בהלכות מלאכים, הרמב״ם מסביר כמו רב סעדיה גאון, בשונה ממה שהוא מסביר בפירוש המשנה. למה הרמב״ם שינה? האם חזר בו? או שלשני הפירושים יש מקום. טוב, כדי להסביר את דברי השואל, ניסן יואל איש שליטה, צריך להסביר למה הוא מתכוון, כי אני לא, הוא יודע כבר הכל, אבל אני אסביר. רבנו סעדיה גאון נוקט דווקא כשיטת רבי יהודה, שאנחנו מחויבים בברית המילה מכוח המצווה שניתנה לאבות. בסדר? ולא מכוח תורת משה. כאילו שתורת משה רק הוסיפה על מה שהיה. ואילו הרמב״ם אומר, לא, אנחנו מחויבים בברית המילה מכוח תורת משה ולא מכוח תורת האבות. עכשיו, אני ציינתי, כן, שיש פה דעת הרמב״ם, היא מאוד ברורה. אבל בהלכות מלאכים, הרמב״ם מסביר כמו רבנו סעדיה גאון. כלומר, הרמב״ם כותב שאברהם נצטווה במילה, ויצחק במעשרות, יעקב בגיד הנשה, ועמרם במצוות נוספות, עד שבא משה ונשלמה התורה על ידו. אז זה כמו הפירוש של רבנו סעדיה גאון. שואל אם כן, ידידנו היקר, למה הרמב״ם שינה, האם חזר בו? או שלפני הפירושים יש מקום? טוב, באמת יש מקום הרבה לדיון, אני רק אציין, במהלך ההתבוננות הדברים, זה שבספר הכוזרי מופיעים שני הפירושים ביחד. ממש פסקה אחת אחרי השנייה. והוא לא מתבלבל שם הרב יהודה הלוי. כן? כלומר, יש במאמר ראשון, הוא כותב על כל התורה כולה, שהיא ניתנה בבת אחת. נאמר לה, היי ותהי, כמו בבריאת העולם. אמר לו, אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך החבר. כלומר, הוא אומר, איך אתה אומר דבר כזה? מה, התורה היא לא פריסה, היא איזושהי התפתחות, איזושהי אבולוציה תרבותית שהביאה בסוף לתורת משה. כן, אז הוא אומר, לא, 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 זה היה הכל מהשמיים. אחר כך, אותו רבי יהודה לוי, שאמר לנו את הדברים האלה, פותח בדיון, בסיפור ארוך של יציאת מצרים, ובסוף הפסקה על יציאת מצרים, הוא אומר שבזמן שישראל יצאו ממצרים, היה בידיהם מצוות מועטות, מצוות מועטות, מורשת אנשי הסגולה שבבני אדם, ומשה לא ביטלם, אלא הוסיף עליהם. אז זה אפשר להגיד שהרמב״ם חזר בו בין פירוש המשנה לבין הלכות מלכים. ואולי זה נכון. אבל על רבי יהודה הלוי קשה להגיד שהוא חזר בו מפסקה לפסקה. כן? ממש, אתה הופך את העמוד, אתה רואה פירוש שני. אלא מה זה בא לומר? שהתורה היא דואלית. כלומר, התורה מצד מהותה היא, הייתי אומר, מן השמיים באופן מוחלט. זאת אומרת, היא, אין בה יסוד טבעי, אבל הופעתה במציאות תלויה בהכנה של הטבע. אז ייתכן מאוד שזה מה שמתכוון גם הרמב״ם לומר, שיש צורך בתשתית של התפתחות טבעית אצל בני אדם, כדי שהתורה תינתן. לכן כשהרמב״ם כותב שאברהם מצטווה על המילה, הוא לא מתכוון להגיד שאנחנו מחויבים במילה בגלל אברהם, אלא שזה שאברהם מצטווה במילה, זה מה שאפשר שבבוא הזמן גם משה יצווה אותנו על המילה. כי אי אפשר שהתורה תינתן ללא רקע מקדים. היה פעם איזה גוי אחד, קראו לו... מה?
לא לכל המצוות יש רקע מקדים.
לא לכל המצוות יש?
רקע מקדים.
לכל המצוות יש, כמו שאתה בהחלט מציין, רקע מקדים. אני אסביר. היה פעם איזה גוי אחד, שקראו לו נפוליאון בונפרטה. כן? בזמנו החופשי הוא גם היה קיסר. והוא בסיר, כשהוא היה אחר כך בסנט אלנה, בסוף ימיו, היה לו זמן, אז הוא כתב, כתב את זיכרונותיו. בין היתר שמה הוא מדבר על יחסו אל הדת. הוא אומר שהוא היה מסכים לקבל את המיטוטה של איזושהי דת, במידה וזו דת שהייתה מתחילה יחד עם תולדות האדם. מה הוא מכוון? מה היסוד של הקושייה שלו על הדת? הוא אומר, אם הדת זה דבר הכרחי, אז תמיד היה צריך להיות. ואם זה הופיע רק בדור מן הדורות, סימן שאפשר להסתדר בלי זה. קושייה טובה, לא? נכון? והקושייה הזאת היא בהחלט נכונה על הנצרות. כי הרי העולם לא עבר שינוי מהותי בין התקופה שלפני הנצרות לתקופה שאחרי הנצרות. אותם בני אדם, אותם דרכי חשיבה, מה השתנה פה? מה שאין כן לגבי תורת משה, שיש לנו כן תשובה לשאלה הזאת. אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. אי אפשר היה לתורה להינתן בעולם ברברי. כי אז היא הייתה שוברת את היציבות של נפש האדם. לכן היה צריך שבני אדם ילמדו לכתוב, לבנות בתים, להתייחס יפה. תפסיק עם הרעש הזה. להתייחס יפה בן אדם לחברו, סירה עליה ירה, אבל פשוט, תדעו לכם שאחד הדברים שעושים הכי הרבה רעש, זה הצלופן של הסוכריות או של הקלטות. כן, בבית הכנסת, אחרי שמחלקים את הסוכריות לילדים, אי אפשר לשמוע את התפילה. למה? כי זה הם עושים ככה, ליד מיקרופון אין מה לדבר. כן, מה? לא קשור לטופי, מדובר על העטיפה. אתה אומר שהעטיפה של הטופי היא שעוונית. נכון, אתה צודק, זה יותר טוב. אז אני ממליץ לחלק תופי, אבל זה לא פרסומת. זה... כן. כן, אז נפוליאון, כן. אז אני אומר, דרך ארץ קדמה לתורה, היה צורך בהקדמה תרבותית מוסרית מסוימת. כשדרך ארץ הצליחה, ואיפה היא הצליחה? במשפחה של האבות, אז ניתנה התורה. ואנחנו רואים שבהחלט, יש הרבה הרבה מאוד רקעים מקדימים להרבה מצוות. ודאי בדיני ממונות, ודיני עונשין בכלל, שהיו חוקי חמורבי וכדומה שקדמו לתורה, וגם בדיני אישות, דיני ייבום למשל, והלכות אבלות, כל מיני דברים כאלה, אנחנו רואים שהתרבות האנושית הקדימה את התורה בהרבה דברים. ורק כאשר נוצרה תשתית המאפשרת לתורה להופיע מן השמיים, אז זה הופיע. מה?
הרב, מצטעני, השאלה, למה האדם, המפגש שלו עם הארץ, בפעם הראשונה, ייצור מציאות ברברית?
למה בני האדם הם היו מלכתחילה ברברים? כי אנחנו באנו מן החי. העולם הזה הוא עולם הטבע. ובטבע יש תחרות. עכשיו נסביר למה יש תחרות בטבע. האם אתה שמעת על המושג העברי נברא? הלו, שאלתי אותך שאלה.
נברא?
נברא, כן. כן? כן, מה פירוש להיות נברא?
שנוצר יש מעין.
לא. זה לברו. אבל נברא, מי שמקבל את החיים שלו ממישהו אחר. נכון? זאת אומרת שהנברא הוא בהגדרה מקבל. אם אני מקבל ואתה מקבל, ואנחנו באותו עולם, אז תהיה תחרות בינינו. מי יקבל? ולכן המלחמה זה הדבר הטבעי אצל בני אדם. והשלום זה חידוש. כפי שאמר דודו פישר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת ש... גם אנריקו מאסיאס אגב אמר את זה, שרק מי שעושה שלום עם רומיו יכול להביא שלום, כי מצידנו השלום הוא בלתי אפשר. זה לא אופטימי כל כך, כן, מה אתה אומר? איך התורה מתפתחת עכשיו? למה שהיא תתפתח? הבני אדם לא השתנו. מה? כן, שמעת על נוסחת E במתמטיקה? האקספוננציאלית, נכון? זה עולה, 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 ובסוף יש אסימפטוטה כזאת. נכון? זאת אומרת, בראשיתה של האנושות, כשההתפתחות של העולם היא מאוד מאוד מהירה, אז יש צורך בשינויים מהירים. אחר כך זה כמעט ולא מורגש.
פונקציית
אי. נכון? מה אני אמרתי? פונקציית אי, בסדר. מבחינת הזהות האנושית אין הרבה שינויים. לא, לא שאין שינויים בכלל. אבל אז השינויים האלה הם יותר עדינים. נגיד, הם מאחורי הקלעים. לא שאין שינויים בהלכה אפילו, יש אפילו בהלכה שינויים, אבל הם לא מורגשים באופן גלוי, כדי שלא לזעזע את ההרגלים. נכון. לא, לא כל דבר. רוב הדברים הם רק מהטבע. כן. טוב, רצון הבורא זה לא התורה. הרצון הבורא הכללי זה משהו אחר. כן? טוב.
איזה הכנה עשה עם ישראל
לפני שהוא קיבל את התורה? הוא פשוט המתין 2500 שנה. ואז ניתנה לו התורה. זאת אומרת, מראשית... האנושות, עברנו הרבה הרבה שינויים. עברנו תקופה של צמחונות, ועברנו תקופה של דור המבול, ואחר כך תקופה של מגדל בבל, וסדום ועמורה, ואברהם, ויצחק, ויעקב, ויוסף והשבטים, ושעבוד מצרים. כל אלה היו הכנה אחת גדולה. בסדר? שנאמר, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, וכך 26 פסוקים, נכון? שבהם נאמר כי לעולם חסדו. עד הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. מדוע 26 פעמים? כנגד 26 דורות שהיו מאדם ועד משה, כדי שתינתן התורה כלומר עד אז העולם יתקיים בחסד, ומכאן ואילך בחסד עליון, דיינו על ידי התורה.
הרב,
כן.
המספר היא...
כן.
הוא אחד מהיסודות,
אחד
מהיסודות
של... מה אתה רוצה?
שזה... זה לא מוזר, אבל זה...
זה מעורר מחשבה.
מחשבה
מוכר. יפה. טוב. מה?
שזה דבר מוזר.
כן, מה?
מה הזכיר קודם שדרך ארץ קדמה לתורה, ולכן קדמה ארץ כרגע קצת יותר מוכר, ובעצם דרך ארץ התממשה באבות.
נכון.
עכשיו, למה, איך אנחנו אומרים שזה התממש דווקא באבות? הייתה עוד היסטוריה, אלא מה? אנחנו לקחנו את התנ"ך, ובאיזשהו... יש פה איזשהו קטע שהוא רלוונטי לגבינו, אז רק לגביו אנחנו מסתכלים, אבל יכול להיות, כמו שהיו חוקים אחרים, חוקי חמורי וכדומה, אז אולי גם ההיסטוריה, ההתקדמות הייתה גם אצל אנשים אחרים, לא דווקא אצלנו.
כלומר, אתה אומר, מי אמר שרק אצל האבות יתממש הדרך ארץ? ודאי שהוא לא רק אצל האבות, אלא בצורתו השלמה. כלומר, אנחנו רואים כל מיני ניסיונות, אפילו עוד לפני מתן תורה ממש, שהתורה תינתן על ידי אנשים אחרים, או אפילו לאומות אחרות. נכון? אבל בסוף יש בירור. הבירור הוא שזה דרך זרע אברהם יצחק ויעקב, תלמידי משה. כן. טוב. פסוק ה'. ואם נקבה תלד, ותמאה שבועיים כנידתה. אגב, שימו לב להבדל. לא כתוב אם תלד זכר, אלא כתוב וילדה זכר. לגבי נקבה, כתוב אם נקבה תלד. זאת אומרת, כאילו שמצפים ממנה מלכתחילה ללדת זכר, ואם נקבה תלד. נכון? למה? אז המדרש אומר, שזה בגלל שכשאישה בהיריון, האבא רוצה שהיא תלד בן. כלומר, מבחינתו, וילדה זכר. ואם נקבה תלד, זה בדיעבד, מבחינתו. כן? כך טבע האדם.
בן האמא.
מה? האמא? אני לא יודע. יכול שגם האמא. כלומר, זה כך טבע בני האדם, לפני הפמיניזם המודרני, שבני אדם חפצים בבנים. יותר מבנות. האם זה מוצדק? זה אני לא יודע. יכול להיות מאוד שזה לא מוצדק. כן, והראיה שהקדוש ברוך הוא סידר שהעולם זקוק גם לבנים וגם לבנות. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב אחרת מבני אדם. אבל הטבע של בני אדם הוא המתואר כאן. נכון? לכן נאמר, וילדה זכר או ואם נקבת אלד. טוב, בואו נראה. פסוק ה'. ואם נקבת אלד ותמאה שבועיים כנידתה. ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. עכשיו יש פה אם כן הבדל. כשהיא יולדת זכר היא תמאה שבעה ימים, כשהיא יולדת נקבה תמאה שבועיים. למה? פי שניים תומעה. למה?
פוטנציאל של
ה... האם אמרנו שהתומעה היא פונקציה של אובדן החיים? זאת אומרת, היה פה משהו מאוד חי בתוכה, וכיוון שהחיים עזבו אותה, אז היא נשארת בתומעתה, אז אם היא יולדת נקבה, סימן שפי שניים חיים עזבו אותה. למה? כי הנקבה היא גם בעצמה אמורה בבוא הזמן להיות בהיריון. כלומר, לפי זה נקבה זה יותר חיים מאשר זכר. פי שניים. ולכן, כשהנקבה יוצאת מהרחם של האמא, אז האמא תמאה פי שניים. בסדר? מובן.
יש לזה לא גם קצת שני מכורה, את העניין של מה שאמרנו קודם, שהרצון של האדם יולד בן, והפסיכולוגיה שמסתכלת אחרי זה, ושדווקא נקבה, אני מודה בזה שיהיו עוד לידות ועוד קיבים, ובן זה משהו שכאילו לא מכיר בעניין של למות.
אני רוצה לחיות לתחיל. יכול להיות. טוב, אבל כל פעם, זה מובן מה שהסברתי כאן? מה?
אולי נגח קצת ביתור, נדבר מה זה. מה ההבדל בין השבעה ל-33 ובין השבועיים ל-66? זאת אומרת, מה ההבדל בין התאומה הראשונה לתאומה השנייה?
מה ההבדל בין התאומה הראשונה לתאומה השנייה? זה כמו, איך קוראים לזה, תבול יום. תבול יום. למשל, אדם שנטמע. איש נטמע, אני יודע, יצא תומה מגופו. אז מה הוא צריך לעשות?
לטבול.
לטבול. לחכות עד השקיעה. מה קורה בשקיעה?
הוא הופך רטרואקטיבית לטבול.
לא, לא רטרואקטיבית, אלא מכאן ואילך מותר לו לאכול קודשים, נכון? כן. כלומר, הובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. בסדר? זאת אומרת תרומה. הוא יכול לאכול תרומה. זאת אומרת שהאדם עובר פה שלושה מצבים. תומעה, תבול יום, טהור. זאת אומרת, יש מצב שהאדם יצא, נגיד, מן השפלות שבאובדן החיים, אבל לא חזר עדיין אל מלוא החיים. זה מצב אמצעי. אז אצל אישה יולדת, אחרי שנגמרה התומעה, יש לה כמין תומעת תבול יום של 33 יום או של 66 יום, אם זה זכר או נקבה, זה מובן. כן, אבל מה שמאוד מעניין, זה שזה הטומאה הזאת היא גם טהרה. כלומר, כל דמים שהיא רואה בתקופה הזאת, תיאורים. בסדר? טוב. ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת, אל פתח או אל מועד, אל הכהן. כן, אם אתה תוכל ותה להפסיק עם הפרקר הזה, שאני שומע אותו כל הזמן, בלתי נסבל. עכשיו, מה הסיבה שהיא צריכה להביא עולה? עולה אני מביא. אדם מביא עולה כדי להודות. תודה רבה, ריבונו של עולם, שנתת לי ולד. זה מאוד יפה. אבל מה, מדוע צריכה להביא חטאת? איזה חטא היא חטאה מסכנה? על התומעה היא צריכה להביא חטאת? איזה חטא יש לי בזה שאני אתאמן?
היא נשבעת
שהיא
לא
תלד.
בזמן
הלידה
יש
לך.
נכון, בזמן הלידה היא...
מה? מה היא אומרת בזמן הלידה?
לא יודע.
חזל אומרים שכשהיא קורעת ללד, היא נשבעת שלא תזדקק יותר לבעלה. כי זה כואב, כן? פשוט כי זה כואב, כן? זה מאוד כואב, אז היא אומרת, איזה שטות עשיתי, אני לא רוצה יותר ללדת. לא? עכשיו, יש פה, וזה החטא. החטא צריכה לתקן את זה.
יש קושי בלוח הזמנים.
אה?
לפי השיטה הזאת, יש קושי בלוח הזמנים.
מה הבעיה?
זאת אומרת, אני לוקחת את הדוגמה של הבת למשל, כן? אם היא טהורה אחרי 14 יום לבעלה, ורק אחרי 66 יום, אחרי 80 יום,
כן.
עם ביאת הקורבן, בזמן הזה, בין לבין, כל 66 יום יכולה להזדקק לבעלה.
כן.
היא קשרה לבעלה. אז בחורה, ההבאה הזאת היא בכלל אחרי ה...
נו,
אז לא? למה? מה הזמן? אדם, כשאדם מביא משהו כמו שהוא עושה התרת נדרים, לפני שעשה התרת נדרים אסור לו. אחרי שעשה התרת נדרים מותר לו. לפני שעשה התרת שבועות אסור לה, אחר כך מותר לה. זה היה צריך להיות לכאורה, אחרי שבעה, אחרי...
אתה אומר, זה כמו התרת נדרים. נכון?
כן.
לא נכון. לא כמו התרת נדרים. בגלל שכשאדם נשבע במצב כזה, אז הוא בכלל לא אשם בזה. כלומר, אי אפשר לייחס לזה דין של שבוע או נדר. אבל הדברים עצמם צריכים תיקון. שלא לדבר על זה שהוא יכול להפר, הרי אם מדובר באישה לבעלה, הוא יכול להפר את נדרה או את שבועתה מיד. לא הבעיה. כן? אלא פה זה יותר מבחינה מוסרית. כן.
הרב, זה בהכרח שאישה נדרת את זה? נגיד אישה שכבר, זה לא הנדרה הראשונה שלה, לא בהכרח שהיא תדור את זה.
נכון,
זה יודע. לא בהכרח שהיא תחשוב את זה.
נכון, זה צריך בכלל קשה. מה, כל אישה אומרת את זה, גם הרי עם הזמן הלידות יותר קלות. הלידה הראשונה יותר קשה בדרך כלל. כן. יש פה שאלה. אם אתה אומר שדרך ארץ זה דבר חשוב מאוד, אדם חילוני שיש לו דרך ארץ ובעיניו זה מספיק, הוא בורח מהמצוות. איך בשמיים יתייחסו אליו? האם הוא יקבל על זה שכר? תשובה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אם יש לאדם דרך ארץ, יש לו שכר דרך ארץ. אם יש לאדם מצוות, יש לו שכר מצוות. ברור? אגב, פה המקום אולי להעיר הערה קטנה. המצוות לא באות כדי לעשות אותי מוסרי. וזאת הסיבה שהרבה אנשים שמרגישים שדי במוסר הטבעי כדי להיות מוסרי, אינם מעוניינים במצוות, כי הם אומרים, רגע, מה, אני לא אדם טוב בלי מצוות? אני הרי יכול להסתדר מצוין בלי המצוות, ואני אדם מוסרי וישר. אז למה אתם מבלבלים לי את המוח לקיים מצוות? ואז באים דתיים, והם אומרים, לא, בלי מצווה אתה לא מוסרי. זה פשוט לא נכון. כי אם זה היה נכון, אז למה הקדוש ברוך הוא מצפה ממיליארדי גויים להיות מוסריים? למרות שהם לא קיבלו מצוות. אלא מכאן אתה למד שכדי להשיג את המעלה המוסרית, די בכך שהאדם יהיה מוסרי, דרך ארץ בלבד. מה אתה רוצה?
אבל כתוב במשנה, אם אין דרך ארץ אין תורה, ואם אין תורה אין דרך ארץ.
רק רגע. יוצא לפי זה, אגב זה יהיה הנושא של המשנה הבא שאנחנו נלמד יום ראשון. מה אתה? אז אם כך, מספיק שיהיה דרך ארץ, אז בשביל מה לטומאה מצוות? אבל אין כמו למצוא דבר.
כתוב, לצרף בין בני אדם.
מה זה לצרף?
לעשות את המזוקקים יותר.
מאיזו בחינה?
אחרי שיש כבר מלך ארץ, עכשיו בואו נוציא את ה...
אז תגיד, לזקק, למה אתה אומר לצרף? מה זה לצרף? מה פירוש המילה לצרף בעברית?
להוציא את הפסולת
מתוך... לחבר. צירוף.
זה מחבר?
זה גם וגם.
קיצוף כסף?
קיצוף כסף. אני אסביר לך, אתה רוצה לחבר שתי חתיכות כסף ביניהן, אתה צריך קודם כל לנקות, לצרוף, ואז אתה יכול לצרף. יש הקל והפיין פה. בסדר?
מה הקל והפיין?
יש לצרוף כסף, יש לצרף כסף. לצרוף זה להוציא את הפסולת. לצרף זה לחבר. זאת אומרת, אם לא ניתו מצוות, אלא לצרף בהן את הבריאות, זאת אומרת שצריך לצרף את הבריאות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל זמן שיש לי רק דרך ארץ, אז אני אכן אדם מוסרי וטוב, יש לי שכר על זה כשכר דרך ארץ. אבל אין לי דבקות אלוהית. המצווה מחברת אותי לקדוש ברוך הוא, נותנת לי מה שנקרא קדושה. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה, כדי להיות משה רבנו צריך לעלות במדרגות הרבה בתורה ובמצוות. במה משה התעלה כל כך עד שהקדוש ברוך הוא בחר בו? הרי בזמנו לא הייתה תורה, האם רק במוסר ודרך ארץ? משה התעלה במוסר, בדרך ארץ, בחוכמה ובנבואה. כל הדברים האלה עשו אותו לאדם קדוש שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה. כן. אני עוד לא גמרתי מה שאני רוצה לומר, כן, אבל טוב, נו, בסדר, נו, תגיד, תגיד מה שיש לך.
אז מה, למה יש את המצווה בהתעלה אחת? מה זה ה... מה זה בכלל גם המצוות האלה שאומרות לך, אתה לא סוחר, אתה לא מנווה בריבית ליהודי, אתה לא יודע, מה זה, יש הרבה מצוות כאלה, אסור לך לעבור עליהם.
נו, אז מה?
מה, זה בטח שזה עושה אותך אדם הרבה יותר מוסרי.
אתה אומר ככה, ברור שהמצוות עושות אותי יותר מוסרי, שהרי מצאנו הרבה מצוות בעלות תוכן מוסרי, כגון, ואהבת לרעך כמוך, לא לעבוד בריבית ליהודי, ועוד כמה דברים טובים כאלה, נכון? כן, לא נכון. אני אסביר לך למה. אם אדם לא יפנים את הערך המוסרי שיש באהבת הזולת, אז כשהוא יאהב את זולתו רק מפני המצווה, הוא יעשה את זה בצורה החמורה ביותר שיכולה להיות.
למה?
מדוע? בגלל ש... אם אני, למשל, מה זה באהבת לרעך כמוך? מה ההלכה מחייבת בזה?
קודם כל,
לא אוהב
את עצמך.
לא, לא, לא,
ההלכה
היא לא ככה. ההלכה היא שאני צריך לעשות מעשים כדי, למענו, שממונו לא ייזוק ושיהיה לו טוב וכדומה. בסדר? זה ההלכה של ואהבת לרעך כמוך. האם זה אומר שאני צריך בליבי לאהוב אותו? תשובה, לא. אין מצווה כזאת. אבל מה? יש הנחת יסוד כזאת. כלומר, התורה נתנה לך את המצוות האלה המעשיות כלפי רעך, מתוך הנחת יסוד שכבר קיימת אצלך האהבה הטבעית שבאה מהדרך ארץ.
קשה לי. אני אגיד
לך למה. למה? הסבר.
מכיוון שכשאדם לומד תורה, הוא נמצא עדין.
לא נכון.
זה נכון?
לא נכון.
אני יכול להגיד את זה להרבה אנשים שאני מכיר.
נכון, נכון. אבל, מתי התורה מעדנת את נפש האדם? כשיש כבר יסוד חיובי של מידות טובות. במידה מסוימת. אבל אם המידות מתחילה עם רעות, ואדם הזה נאמן לתורה, התורה תגדיל את מידותיו הרעות. אני אתן לך משל פשוט. לדבר לשון הרע על חברו, זה טוב או רע? זה רע מאוד, נכון? אני לא צריך תורה כדי להבין את זה.
אני...
לא, לא נכון.
הרב, יש הרבה דברים ש...
כל בני האדם בעולם כולו מבינים שלהגיד רע על חברו, זה רע.
נגיד סתם רכילות, נגיד אנשים חשבלנים,
אני רואה את זה, אני רואה את זה. עכשיו ניקח לעצמנו, נקדוגמה, אדם שמאוד אוהב לדבר לשון הרע, ואיננו רואה בזה כל פגם. אבל מצד שני, הוא רוצה להיות נאמן להלכה. מה הוא יעשה? הוא ילמד הלכות לשון הרע, ספר חפץ חיים, נכון? והוא יבדוק מתי זה אסור, מתי זה מותר. ואז הוא יגלה שיש מקרים שמותר לדבר לשון הרע. ואז כדי לפרוק את החשק הגדול שלו לדבר לשון הרע, הוא יהפוך למומחה העולמי להתרי לשון הרע. והוא לא יעבור על הלכה אחת, אבל הנפש שלו תהיה מושחתת.
זה נבל
ברשות
התורה?
זה נבל ברשות התורה, כן. למשל, אין איסור לשון הרע על גוי, נכון? מה שאסור לדבר לשון הרע, באופן פורמלי, זה כלפי יהודי. כמה גויים יש בעולם? יש כמה מיליארדים טובים, נכון? כן? עכשיו, לפי זה, יש, אם אדם יש לו מיליארד, נגיד הוא רוצה לדבר הרבה לשון הרע, יפתח עיתון רכילות בסין, במקום שבו יש, נגיד, רק איזה עיר שיש בה רק 20 מיליון בני אדם. בסדר? ואז הוא יוכל יומם ולילה לבלות את זמנו בלשון הרע המותר ולא יעבור על איסור. בסדר? אז זה חמור מאוד. זאת אומרת, אם אין הקדמה של דרך ארץ מינימלית, איך קורה שובת המשנה? הגמרא, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. אותה תורה.
אבל אתה דוגמה קיצונית. ומה עם אנשים סתם, אנשים שוטים, שחיים בחברה, שמדברים שם לשון הרע כדרך... כדרך הרגע, והכל בסדר.
גם אנשים פשוטים. צריך לדעת לאיזה אנשים פשוטים ניתנה התורה.
אני למשל האמנתי שאם אני אומר לשון הרע על מישהו, זה בסדר, אם אני אומר לו את זה גם בפנים. אם הוא יודע שאני חושב עליו ככה, אז אני לא מסתיר, אני לא צפוע, אני לא מסתיר מאחוריו. אני אומר, חושב שהוא חרה, ואני אומר לו, אתה חרה. וגם זה בין סליחה. אתה מבין? אז אמרתי, זה בסדר, כאילו, ומה, אבל זה דעה רווחת בכל הציבור.
נכון, ולכן כל זמן שאנשים לא יפנימו באופן מוסרי של לשון הרע זה רע, אם הם יהפכו להיות דתיים ונאמנים ללכות לשון הרע, הם עלולים להשתמש בזה לרע. כן?
אבל לעבוד על המידות, לתקן את המידות, זה גם מצד אחד מצווה, מהתורה, אבל מצד שני
זה עוד לפני המצווה מהתורה, זה מצווה מהמוסר.
אבל...
יש ספר נפלא, מכיר אותו? יוב.
כן.
כן? יש שם האדם, כתוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא, תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. אדם, מה זה מתנהגות יפה? יש שם רשימה שלמה של מעשים טובים שהוא עשה. בתוך דברי עצמו אפילו, על עצמו. והוא היה גוי, לפני מתן תורה. בסדר? זהו. טוב.
אבל עדיין התורה, כלומר, בוא נשאל את זה ככה, איך אדם יכול להיות נבל ברשות, יכול לעבוד על המידות שלו ועדיין להיות נבל ברשות התורה?
בתחום המעשי.
כן. אני יכול לומר דבר כזה, שיש איזה קומה מוסרית שצריך להגיע לאמנה. התורה תוכל לחול בך בצורה.
ואתה אומר שאחרי שהתורה ניתנה על גבי יסוד של דרך ארץ מינימלי, היא הופכת את זה למדרגה עוד יותר גבוהה של דרך ארץ. ובזה אתה נותן את אחד הפירושים הקלאסיים למשנה במסכת אבות. אם אין דרך ארץ אין תורה, ואם אין תורה אין דרך ארץ, אז ממה מתחילים? אם אין דרך ארץ טבעית, אז אי אפשר להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ נוספת, שהיא הדרך ארץ של פי תורה. כן. אם דרך ארץ זה כזה חשוב, איפה ראינו שאנשי תורה דואגים לכך? תשובה, יש לפי ההלכה 13 שנה שבהם אדם פטור מקיום מצוות. 13 שנה התורה השקיעה בזה, כדי שהאדם יקדים דרך ארץ התורה. טוב, יש פה שאלה שהיא בעצם השאלה שהתחלתי לשאול. היום שיש אפידורל, היא לא תצטרך להביא חטאת. אני לא יודע עד כמה אפידורל זה עוזר, זה עוזר קצת, כן, זה לא, כן, פעם שמעתי על איזה רב אחד בבני ברק שאמר שאסור לאישה להשתמש בזריקת אפידורל, כי כתוב בתורה בעצב תלדי בנים. אז אני אמרתי שאני מוכן לקבל את הפסק הזה בתנאי שהרב עצמו מקיים בזיעת אפיך תאכל לחם. מה זה אפידורל? זאת זריקה שנותנים בעמוד השדרה ושמקלה על כאבי הלידה. בסדר? זה לא תמיד עובר, בסדר, יש דבר כזה. יש גם, מן הסתם, עם ההתקדמות של הרפואה, יוכלו ללדת בלי כאבים. אני טוען שבכלל זה שהיא נשבעת, שהיא לא תזדקק לבעלה, זה לא בגלל הכאבים. למרות הכאבים. לא, אבל זה לא בגלל הכאבים. אלא זה מסיבה אחרת לגמרי. כי יש באופן טבעי איזשהו תסכול נורא בלידה. יש אפילו תופעה מפורסמת, אני אקרא דיכאון שאחרי הלידה, שאפילו זה מזכיק טיפול פסיכיאטרי. וזה אפשר להבין כך. אישה הולכת ברחוב, או במסיבות וכדומה, ורואים שהיא בהיריון. אומרים לה, וואי, שיהיה לך בשעה טובה, מזל טוב. והיא מבסוטה מהחיים, חבלה, למה? בגלל שהיא העתיד. כן? רואים אישה בהיריון, רואים את העתיד מתהלך לפנינו. ואדם מאוד אוהב להיות העתיד. זה נותן מעמד מכובד ביותר. אחרי 9 חודשים, סוף סוף תקוותיה מוגשמות. ואיפה העתיד?
בעגלה.
בעגלה כבר. ומה היא? עבר. כלומר, הצלחת מאווייה הפכה אותה מעתיד לעבר. היא כבר הדור הקודם, היא פסה. עכשיו העולם שייך לצעירים. ולכן יש נטייה במעמקי התת מודע לנקום את זה. לכן יש אפילו בעלי חיים שאוכלים את הצאצאים שלהם. ויש בני אדם שמשתמשים בביטויים שמבטאים את התת מודע שלהם. איזה מתוק זה לאכול אותו. מה אומר פרויד על זה? הוא אומר שאנחנו אומרים באמת שאנחנו רוצים לאכול אותו. אלא שיש סובלימציה, יש איזה עידון של הנטייה הזאת, ואז היא הופכת להיות אהבה. יש אפילו חומרים, יש הורמונים שמופרשים אחרי הלידה, שגורמים להם לאהוב את הילד. זה נכון. יש כל מיני חומרים כאלה שמופרשים בקרבה, ואז היא מתמלאת אהבה, ועד כדי כך שהיא מוכנה אפילו, יש עצבנות ידועה מפורסמת של היום השלישי אחרי הלידה, שזה נובע מהנטייה, מזה שהאישה מרגישה שהוולד בסכנה, היא רוצה להגן עליו. יש עצבנות גדולה. צריך להגן עליו, זה כמו שבעלי חיים, כשמתקרבים לנקבה שילדה, אז היא מסוכנת מאוד, נקבה שילדה, אצל הבעלי חיים, נכון? בגלל שהיא עכשיו מגינה. עכשיו, מה גורם לה את הדבר הזה? זה דווקא ההתפתחות ההורמונלית. כי אם לא, מצד הטבע הייתה הורגת את ילדיה. מובן? אז זה בעצם מה שבאים לחפר עליו כאן. המאיסה בחיים. כן? כלומר, צריך האדם להיות מוכן להקרבה עצמית. נכון, הדורות הבאים חשובים ממך. אז זה לא קל, זה פגיעה באגו. לכן על זה צריך להביא חטאת. עכשיו, זה המעניין שזה בדיוק הפוך מהפרשנות הנוצרית של הדבר הזה. עבור הנוצרים החטאת זה בגלל שעצם הלידה זה חטא. אצלנו החטא זה בגלל שהיא לא רוצה ללדת. כן? זו תפיסה הפוכה. כן. לפי הנוצרים הם חושבים שלהיוולד זה חטא. כי זה תוצאה של המעשה המיני, והמעשה המיני הוא של עצמו חטא עבורם, והוא תולדה של חטא אדם הראשון וכו'.
גם ללדת.
כן, גם ללדת, גם להוליד, כל זה זה רע אצלם. ולבוא לעולם הזה להוסיף עוד נשמה חוטאת שצריך לגאול אותה, אוי ואבוי. יותר טוב היה שלא להיוולד. ככה הם חושבים. אנחנו כמובן אומרים הפוך מכל זה. כן. אם הנוצרים היו נוצרים טובים, לא היו נוצרים יותר, זה נכון.
צריך להתחיל לנצר נוצרים.
זה נכון. מה?
צריך להתחיל לקרב אותם על הנצרות.
כן.
או בגלגול הזה, זה למלא את העולם ביותר מדי אנשים, שזה לא בסדר.
לא, יש כל מיני דברים. אז אצלנו לא, החיים זה ערך. כן? והקריבו, פסוק ז', והקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה מקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, ואם לא תמצא ידה דסה, אלא יקרא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. זה נקרא קיני יולדת. מה זה קינים? כן, זה מפרסם את הציפורים. כן? למשל, אם הייתם מבקרים בבית המקדש, הייתם רואים כל הזמן תור ארוך של נשים עם ציפורים ביד. זה היית רואה אחרי לידת זכר או לידת נקבה.
מה, בבית המקדש שם
היו... כן, ודאי.
אז מה, כל אישה הייתה כשהייתה יולדת צריכה לזה בבית המקדש?
נכון.
היה חלים על כל חוקי בלתי אחר?
האם היה בזה חוקי בלתי אחר? כן, נכון.
זאת אומרת, כשהייתה עולה לרגל?
לא, 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 לא כשהיא עולה לרגל.
מה, מיד אחרי שהיא
הלידה? 40 יום או 80 יום אחרי הלידה, היא מביאה את היום. זה טרטור, מה יש, מה הכל? אה, מה?
אנשים בדמשק גרו, זה לא משהו.
דמשק. שהיה בכיוון ההפוך מחנה. מה? חלתה רק אחרי שנתיים, החנה גם לא אותו.
טוב, אז יש לה עיכובים, אז היא יכולה, היא לא יכולה, היא מניקה וכו'. ואז באמת ברגלים, היו שם עשרות אלפים של ציפורים ככה מוקרבים על גבי המזבח. זה היה מחזה מרהיב. טוב, עד כאן.
שלום לכם צופים.